ברכות דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', שורה אחרונה, ואמר רבי חמא ברבי חנינא. דבר מופלא כותב רבי חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש, בספרו על הש"ס, בספר חפץ השם. הוא מביא אדם שנמצא בבית המדרש. אפילו עצם זה שהוא יושב בבית המדרש בלי ללמוד תורה, כמובן לא שהוא עושה דברים לא בסדר, אבל הוא יושב בבית המדרש, זה לבד זכות כל כך גדולה בשבילו, שאם הוא היה בעולם העליון במצב שאם עכשיו היו שוקלים את החובות והזכויות שלו, הוא היה בכף חובה, עצם הישיבה שלו בבית המדרש הופכת אותו מכף חובה לכף זכות. וכל שכן, קל וחומר, אדם שעוסק בתורה, בוודאי ובוודאי שהתורה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. מאיפה המקור לזה? מביאה הגמרא, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נסמכו אוהלים לנחלים? איפה? דכתיב בשבח של עם ישראל, שבלעם בעל כורחו היה צריך לשבח אותם, כשבלק שכר אותו שם לקלל אותם. הוא אומר שם, מה טוב הוא הולך יעקב, משכנותיך ישראל, ואז אומר הפסוק, איזה טוב האוהלים של יעקב, המשכן של עם ישראל, כי נחלים ניטאיו, כמו נחלים שנטעו אותם, כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם. כל כך זה נפלא. למה מסמיכים אוהלים, כאוהלים נטע השם, לנחלים? מה שכתוב, כי נחלים ניטאיו. לומדים מהסמיכות לומר לך, מה נחלים, אדם שטובל בנחל, מעלים את האדם שטובל בהם מטומאה שהוא היה בקודם לטהרה, הוא נטהר על ידי הטבילה הזאת. אף אוהלים, אוהלי בית המדרש, יעקב היה איש טעם, יושב אוהלים כתוב. בית מדרש. כשאדם יושב בבית מדרש, האוהלים האלה מעלים את האדם, גם אם הוא חטא, מכף חובה לכף זכות. רק בזכות זה שנמצא באוהלים של התורה. וכמו שאמרנו בספר חפץ השם מחדש, האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, שעצם זה שהוא יושב בבית המדרש, כבר זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, כי הוא כותב שם שאם הבן אדם לומד תורה בוודאי, אז זכות התורה לבד יכולה לעלות אותו מכף חובה לכף זכות. אז עצם האוהלים מעלים אותו מכף חובה לכף זכות. למד במשנה, אדם שקורא קריאת שמע, במקום מההתחלה לסוף, הוא התחיל מהסוף, הוא קורא להתחלה. הקורא למפרע לא יצא וכו'. ואז כתוב שם, מה יהיה הדין באדם שטעה בקריאת שמע? יחזור למקום שטעה. יחזור למקום שעד שם בטוח הוא אמר בסדר, ומשם שהוא פה מסתפק אם אולי הוא לא אמר בסדר, משם והלאה שיקרא שוב. מספרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, שניהם עסקו בדבר חשוב מאוד, לשמח חתן וקלה. אבוקה קטרין להיגננה, היו עוסקים בקשירה והכנה של חופה לרבי אלעזר. אמר לו רבי אלעזר, בתור חתן, אני לא אמור עכשיו לקשור את החופה בעצמי גם כן, זה ברור. אז מה, אני סתם יישב פה ויסתכל? סתם יישב ויבטל את הזמן? בינתיים, עד האחי והאחי, עד שתסיימו את ההכנות, איזיל ושמע מילתא דבי מדרשה. אני אלך לבית מדרש, אני אשמע את החידושים שמחדשים שם. קצת ללמוד איך חתן ביום של החתונה, ואפילו כמה דקות לפני החופה, מה הוא צריך לעשות. טוב, לך ללמוד עוד כמה דברי תורה, לחטוף עוד כמה דברי תורה. ואי תאי ואי מלכו. מדובר פה על שתי חכמי ישראל שעסוקים בלבנות את החופה, מה הוא ישלם להם? אני אספר לכם את החידושים שהתחדשו בבית המדרש. אזל הלך לבית המדרש, אשכחי לתנא דקתני כמדי רבי יוחנן, הוא מצא את אותו חכם שהיה שונה ברייתות, שהוא שונה ברייתא לפני רבי יוחנן. אז כתוב הברייתא ככה. אדם שקרא קריאת שמע וטעה. הוא דילג איזה פסוק, הוא דילג איזה מילה, הוא התבלבל. ואינו יודע להיכן טעה, הוא כבר לא יודע, הוא לא יודע איפה הוא אוחז, עד איפה הוא אמר בסדר. אז אם הוא טעה באמצע הפרק, יחזור לראש אותו פרק. אם הוא התבלבל באמצע והיה עם שמוע, שיתחיל לתחילת והיה עם שמוע. אם הטעות שלו זה בין פרק לפרק, הוא סיים אחד מהפרשיות, הוא לא יודע איזה פרשה, האם הוא סיים פרשת שמע, האם הוא סיים פרשת והיה עם שמוע, מה הוא עושה עכשיו? יחזור לפרק ראשון, איפה שבטוח, עד לשם הוא אמר בסדר. עכשיו, בשמע ישראל, בפרשה של שמע ישראל וגם בפרשה של והיה עם שמוע, בשניהם כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. עכשיו, יש לו טעות בין כתיבה לכתיבה. הוא אוחז עכשיו בוכתבתם, אבל הוא לא זוכר האם זה וכתבתם של שמע ישראל או וכתבתם של והיה עם שמוע. יחזור לכתיבה ראשונה שיגיד, יתחיל לקרוא מוכתבתם על מזוזות ביתך של פרשה של שמע, הפרשה הראשונה. אז ככה אמר אותו תנא ששונה ברייתות לפני רבי יוחנן, את הברייתא הזאת. אמר לרבי יוחנן, לא שנו אדם כזה שלא זוכר אם הוא אוחז בהוכתבתם של הפרשה הראשונה או בהוכתבתם של הפרשה השנייה, הוא חוזר להוכתבתם של הפרשה הראשונה, אלא שלא פתח, הוא לא התחיל עדיין להגיד בלמען ירבו ימיכם, שזה אחרי והיה עם שמוע, אבל פתח בלמען ירבו ימיכם, הוא יכול להמשיך הלאה והוא לא צריך לחזור. למה? סרחי נקת ועתי. אחרי הרגילות שלו הוא נמשך, וכיוון שהוא כבר התחיל למען ירבו ימיכם, אז לפי רשי, פה הוא מסתפק עכשיו, אולי בעצם הוא התבלבל, והוא אחרי הוא כתבתם על מזוזות ביתך ובשריך של פרשה ראשונה של שמע, בכל זאת, מכיוון שהוא עכשיו כבר בלמען ירבו ימיכם, אז מן הסתם, כמו הרגילות שהוא רגיל, הוא כבר רגיל, כשהוא אומר והיה עם שמוע מיד להגיד למען ירבו ימיכם, כנראה שהוא באמת בהוכתבתם של, 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 של פרשה שנייה, והוא יכול להמשיך הלאה למען ירבו ימיכם. טוב, עתה ואמר לו, אחרי שרבי אלעזר שמע את החידושים האלה, חזר למקום החתונה וסיפר את זה לרבי עמי ורבי אסי. אמרו לי, אילו לא באנו לכאן לקשור לך את החופה, אלא בשביל לשמוע דבר זה, על זה לבד היינו. כתוב שכל יש המשמח חתן וקלה, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, הם באו לשמח חתן וקלה, זכו באמת לשמוע דבר תורה שעל זה לבד, הם אומרים, היה שווה להם להגיע. אומרת המשנה, פה המשנה מלמדת אותנו מוסר השכל גדול מאוד, עד כמה צריכים להיות זהירים בדיני ממונות. התורה זה המקום הראשון שמלמד אותנו עד כמה בן אדם לא צריך להיות יותר מדי מונח בעולם הזה. אבל מה? אומרים, אדם צריך שמאוד יאהב כבוד וכסף. לאהוב כבוד וכסף? כתוב שאדם צריך לברוח מהכבוד. אומרים שאדם צריך להיות מסתפק במועט. כן, כן, זה כשזה מדובר על עצמך. אבל על הכבוד של ההוא... תאהב את הכבוד, תיתן להו כמה שיותר כבוד. על הכסף בשביל לתת להו, כמה שיותר תן כסף להו. דיני ממונות, אמנם אנחנו לעצמנו אומרים, בסדר, מסתפקים במועט, אבל כסף של מישהו אחר, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להחסיר לו, אפילו לא פרוטה אחת, כי דין פרוטה כדין מאה. לכן, כשאדם הוא שכיר והוא עובד אצל בעל הבית, הוא צריך מאוד מאוד להשגיח ולנצל את הזמן. שהעבודה שלו תהיה, השעה שהוא בעבודה תהיה שעת איכות לנצל את הזמן לעבודה שהוא עובד אצל הבעל הבית. עד כדי כך שאנחנו נותנים את הדברים הכי קדושים לנו. שמע ישראל, קריאת שמע, תפילה, אנחנו שם, אפילו בברכת המזון, מוצאים כל מיני דרכים איך אפשר, כמובן לא חלילה לבטל. שום עבודה בעולם ותמורת שום הון באלמה לא נבטל אפילו קוץ אחד מדברי תורה. אבל... אנחנו מוצאים כל מיני דרכים איך אפשר כמה שיותר לקצר בשביל לנצל את הזמן של העבודה שבן אדם שכיר אצל בעל הבית. כמובן שלהלכה נפסק בזמננו, אדם צריך לחפש מקום עבודה ששם לא ידרשו ממנו לעבוד בזמן של התפילה, שיתנו לו ללכת להתפלל בזמן של התפילות, ייתנו לו לברך ברכת המזון כמו שצריך. היום גם בעבודות, אם יש לאנשים מספיק זמן לעניינים אחרים, ודאי שהם צריכים גם למצוא זמן. דבר ראשון שצריך למצוא זמן זה לתפילות ולתורה ודברים מהסוג הזה. אבל בכל אופן, אותם האומנים שעוסקים במלאכה והגיע הזמן קריאת שמע, אז בשביל לא לבזבז את הזמן של בעל הבית, שהוא משלם להם על כל דקה ודקה, אז הם קוראים קריאת שמה בראש האילן שהם עומדים בו, הם כותבים פירות שיקראו קריאת שמה בראש האילן. ובראש הנדבך, אם הם בונים עכשיו בניין, על הפיגומים יעמדו ויקראו קריאת שמה. אפילו שהם לא יכולים כל כך להתרכז, כי הם נמצאים במקום גבוה והם צריכים להיזהר כל הזמן לא ליפול. בכל זאת, מכיוון שרק את הפסוק הראשון של קריאת שמה חייבים לכוון בו, ואת הפסוק הראשון הם יכולים לצמצם את המחשבה שלהם כן לכוון, אז שישארו שם. אבל זה דווקא קריאת שמה. מה שאין רשאים לעשות כן, ולהתפלל בראש אילן ובראש הנדבך, זה לא. אינו רכם לעשות את זה בתפילה. אם הם עמדו והגיע הזמן תפילה, צריכים לרדת למטה, להתפלל תפילת 18, ואי אפשר להתפלל 18 בראש אילן ובראש הנדבך, כי כל מה הם פוחדים אולי שלא ייפלו. אז התפילה שלהם היא לא מספיק בכוונה. חתן שמתחתן עם בתולה פטור מקריאת שמה לילה הראשונה אחרי החתונה, כי הוא תרוד על עסקי בתולים, כמו שרשי כותב, וזה תרדה דמצווה, אז הוא פטור ממצוות עשה. עד מתי? מלילה הראשונה ועד מוצאי שבת הראשונה אחרי שהוא התחתן, אם לא עשה המעשה. דהיינו שהוא עדיין לא היה איתה עד מוצאי שבת. תחילת מסכת כתובות כתוב, בתולה ניסית ליום הרביעי. הם היו מתחתנים ביום רביעי, ועד ארבעה לילות האדם עדיין, החתן עדיין תרוד במחשבה הזאת. אחרי ארבעה לילות, גם אם הוא עדיין לא עשה מעשה, הוא כבר לא תרוד. ולכן, ממוצאי שבת הוא כבר חייב כן בקריאת שמה. חתן שיודע שהוא כן יכול לכוון בקריאת שמה, והוא לא תרוד, אפילו שהוא נושא בתולה, הוא כן חייב לקרוא קריאת שמה. ומעשה ברבן גמליאל, שנשא אישה, וקרא קריאת שמה לילה הראשונה שאחרי החתונה. אמרו לו תלמידיו, הרי למדתנו רבנו, שחתן פטור מקריאת שמה בלילה הראשון, למה אתה קורא קריאת שמה? אמר להם, נכון מעיקר הדין אני פטור, אבל איני שומע לכם. מה, אני לא אקרא קריאת שמה? לבטל אימני מלכות שמיים אפילו שעה אחת? אם אני לא אקרא עכשיו קריאת שמה, זאת אומרת שאני מבטל ממני עוד מלכות שמיים? אפילו אם אני אקרא אחרי המעשה, לא, מעכשיו עד המעשה אני לא אקרא קריאת שמה, לא מסכים. אני לא מבטל מעליי עוד מלכות שמיים אפילו שעה אחת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הראשון שלמדנו במשנה. תנו רבנן האומנים שעוסקים במלאכה, ועכשיו הגיע הזמן קריאת שמה, קוראים קריאת שמה בראש האילן ובראש הנדבך, שורת אבנים בבניין, כמו שאמרנו. ומתפללים תפילת 18 רק בראש הזית ובראש התאנה. עץ זית ועץ תאנה, יש להם ענפים רבים ויציבים. וכשאדם עומד על עץ תאנה או עץ זית, אם הוא מנוסה כמובן, הוא יכול להיות רגוע ושלב כמעט לגמרי, ולכן הוא יכול לקרוא שם קריאת שמה וגם להתפלל. אבל שאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים. על עצים אחרים, אף של פירות, אי אפשר לכוון. אין מספיק ענפים. אז קריאת שמה, המשנה אומרת שאפשר לקרוא. בראש האילן, בראש הנדבך. אבל תפילה צריך לרדת. אם זה שאר האילנות. הוא בא לבית, אדם שהוא... זה העץ שלו, הוא עובד אצל עצמו, לא מישהו משלם לו משכורת, אז הוא יורד למטה ומתפלל, גם על ראש התאנה וראש הזית. למה? כי עם כל הכבוד ליישוב הדעת שיש לבאדם שנמצא על ראש העץ זית או על עץ תאנה, נכון, הענפים מרובים, יציבים, אבל זה עדיין לא כמו לעמוד על הקרקע יציבה ולקרוא להתפלל. יורד למטה ומתפלל, כי לפי שאין דעתו מיושבת עליו בראש האילן, הוא מפחד שמו ייפול, גם בעצים שלפועלים הקלו, לפועלים הקלו פה כדי שלא יתבזבז הזמן של בעל הבית, אבל אם הוא עובד בית בעצמו ודאי שהוא לא משועבד, אז אין בו את הקולה הזו. שואלת הגמרא, רגע, לקרוא קריאת שמע אין לך בעיה שהפועלים יקראו בראש האילן ובראש הנדבך? ולהתפלל הם צריכים לרדת למטה כדי שיוכלו לכוון? רגע, הכוונה מתחילה בתפילה, ומה עם קריאת שמע? רמי לי רב מרי ברד בת שמואל. רב מרי, שהוא היה הבן של הבת של שמואל. הבת של שמואל קראו לה רחל. אז הוא היה הבן שלה. הוא יקשה לרבה. למה מייחסים אותו לשמואל? רשי פה מפרש. כיוון שאבא שלו היה גר צדק, והיה שם סיפור שלם עם כל הנישואים האלה, הורתו לא הייתה בקדושה, לכן מייחסים אותו על שם אבא של אמו. אז הוא שאל אותו שאלה כזאת, לרבה, שאלת השאלה הזאת את רבה. תנן, שנה שלנו, האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך, אין לנו שום בעיה שבאדם פועל, שהוא עכשיו נמצא בראש אילן, שיקרא קריאת שמה, פועל שבונה בניין, הוא נמצא עכשיו על ראש שורת אבנים, שיקרא קריאת שמה, למרות שזה באמת אין כל כך דעה מיושבת שם, אבל תפילה לא, תפילה הוא צריך לרדת. על מה קריאת שמה הוא יכול כן לקרוא שם? על מה לא באה כוונה? מה אנחנו מבינים? שקריאת שמה לא צריך את אותה כוונה שצריך בתפילה. ורמיני, אני אשאל אותך סתירה מברייתא. הקורא את שמה צריך שיכוון את ליבו. מילים מפורשות. ועוד מאיפה למדים את זה מפסוק? שנאמר אומר את התורה שמה ישראל. מה זה שמה? אחד נמצא באמצע מסילת רכבת, והקטר צופר לו. וצועקים לו מהחלון, אתה לא שומע את הצפירות של הקטר? הוא אומר, בטח אני שומע. נו, אז תזוז. זה כבר עניין אחר. זה בן אדם ששומע. אם אתה שומע, אתה צריך להבין. אתה צריך להבין מה שמדברים איתך. שמע ישראל, תכוון. שנאמר שמע ישראל, איך אנחנו יודעים ששמע הכוונה גם כן להקשיב, להבין, ולהלן הוא אומר, אסקט, תקשיב, ושמע ישראל. מה להלן, כמו שכשכתוב אסקט ושמע, תקשיב ותשמע, הכוונה בכוונה, באסקט, אף כאן, גם בקריאת שמע, באסקט, אתה צריך להקשיב, לכוון. אז איך תקרא בראש האילן, בראש הנדבך? נו, זה באמת אפשר לכוון ככה, מה פתאום? השתיק ולא אמר לי ולא מידי. רב השתק, לא ענה לרב מרי תשובה. השתיק. אמר לי, אחרי זה, אחרי שרב השתק, הוא שואל את רב מרי, נו, ומה אתה אומר? בנן של קדושים, אתה נכד של שמואל, נו, לא שמעת משהו בעניין? מי דשמיע לך בה? אמר לי, כן, שמעתי. אחי, אמר רב ששת על המשנה שלנו. והוא, מתי מותר לפועלים? לקרוא קריאת שמה בראש האילן ובראש הנדבך. זה לא שתוך כדי שממשיכים לקטוף פירות אם יקראו קריאת שמה, לא. והוא שבטלים ממלאכתם וקוראים. אבל אם תוך כדי העבודה הם גם כן צריכים, הם לא יכולים לקרוא כך קריאת שמה, צריכים להפסיק ממלאכתם וככה לקרוא קריאת שמה. גם כשנמצאים בבית הכנסת, בזמן שקוראים קריאת שמה, צריך להיות רק עם קריאת שמה, לא להתעסק עם עניינים אחרים, כמובן. טוב. שואלת הגמרא והתניא, בית הלל אומרים, עוסקים במלאכתם וקוראים. נו, אז מה תגיד? בית הלל אומרים מפורש שהם יכולים תוך כדי שהם קוטפים פירות לקרוא קריאת שמע. הרי צריך הסקט ושמע ישראל, שמע ישראל צריך להקשיב, להבין מה שבן אדם קורא. מתרצת הגמרא, תלוי איזה פרק, איזה פרשה, לא קשיא. המשנה שלנו שאומרת שצריכים להבין ולכוון, זה בפרק ראשון של קריאת שמע. לכן צריכים להפסיק מהמלאכה, לקרוא, ואז אפשר להמשיך כשקוראים והיה עם שמה, אפשר להמשיך לקטוף את הפירות. והבית הלל מדברים בפרק שני. תנו רבנן, הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמה ומברכים לפניה ולאחריה, מברכים ברכות קריאת שמה שלפני קריאת שמה ושל אחרי קריאת שמה, ואוכלים פיתם ומברכים ברכת המוצי לפניה וברכת המזון לאחריה. לפני האוכל מתפללים תפילה של 18, או שזה תפילת מנחה, 18 של מנחה. אבל אין יורדים לפני הטבע. כשאדם הוא יורד לפני הטבע, שליח ציבור, זה יותר זמן. זה כבר אין להם רשות כל כך הרבה זמן לקחת מהזמן שהם עובדים אצל בעל הבית. והם נושאים כפיהם. אם הם כהנים, אסור להם לעשות נשיאות כפיים, כי זה גם כן ביטול מלאכה. תפילה קצרה יחסית. אומרת הגמרא, לא, זה ארוך מדי. והתניא מעין 18. מה, פועלים בזמן של הבעל הבית התפללו את כל ה-18? ברייתא אומרת שמתפללים מעין 18. מה זה מעין 18? זה תקציר. את השלוש ברכות הראשונות של הקל הגדול, הגיבור והנורא, ברכת אבות, ברכה שנייה של אתה גיבור לעולם השם, גבורה, ברכה שלישית, קדושה, אתה קדוש ושמך קדוש, מברכים את כל הברכה. אחר כך בסוף שלוש ברכות אחרונות גם כן. מברכים את הרצה השם אלוקנו, אחרי זה מודים אנחנו לך, אחרי זה שים שלום, שלושת האחרונות גם כן מתפללים, אבל באמצע את הברכות האמצעיות, זה עושים קיצור שנקרא תפילת אבינינו. מעין של כל אחד מהברכות האמצעיות. וזה מה שנותנים לפועלים להתפלל תפילת 18. אז איך אתה אומר פה שמתפללים את כל ה-18? מתרצת הגמרא אמר רב ששת לא קשיא. שאפשר להתפלל את כל ה-18, שצריך להתפלל את כל ה-18, זה דעתו של רבן גמליאל, שבכל יום חייבים להתפלל 18. מה שכתוב מעין 18, זה לא דווקא לפועלים. זה דעתו של רבי יהושע. רבי יהושע סובר שכל אדם מותר לו להתפלל מעין 18. כל אדם מותר לו להתפלל תפילת אבינינו. שואלת הגמרא, אז מה החידוש בפועלים? אי רבי יהושע, מהי עיריה פועלים? מה צריך לדבר על הפקל פועלים שמתפעלים מעין 18? אפילו כל אדם נמי לפי דעתו יכול להתפלל מעין 18. אלא מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, אידי ואידי, רבן גמליאל, גם הברייתא שלנו וגם הברייתא שאומרת מעין 18, שניהם מדובר לפי רבן גמליאל, שהוא סובר שצריך להתפלל 18 שלם. ולא קשיא. כאן, אתה יודע מתי התירו לבן אדם להתפלל רק מעין 18? להבין איזה מציאות שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו בזמננו, יהי רצון שיעריכו ימי טובה. בזמנם, איזה עניות הייתה לאנשים. בן אדם היה יכול לעבוד כל החיים שלו תמורת פת לחם, רק בשביל סעודה. קיבלת אוכל, זה לבד סיבה שתעבוד כל הזמן. עניות שהייתה פעם בזמנם, זה היה נורא. אבל היו כאלה ששפר עליהם מזלם והם עוד קיבלו מזכורת, אז הם יותר מחויבים לבעל הבית. אז זה מה שמתרץ את הגמרא. כאן שאפשר להתפלל רק מעין 18, זה בעושים בשכרם, הם מקבלים עוד שכר על העבודה שלהם. נו, ואתה רוצה עכשיו כל כך הרבה זמן להתפלל? לא, אתה צריך להתפלל יותר קצר. אבל כאן, כשאדם רק בעושים בסעודתם, מקבלים רק שכר של הסעודה בלבד, אז הם באמת אומרים להגיד לבעל הבית, שמע, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם להתפלל את כל האריכות של כל ה-18, לא רק מעין 18. מביאה הגמרא באמת ראיה לזה שיש הבדל בין איזה משכורת הפועלים מקבלים. הם מקבלים שכר או שהם רק מקבלים סעודה? והתניא, הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, אז קוראים קריאת שמע ומתפללים, ואוכלים פיתם, ואין מברכים לפניה ברכת המוציא, כי זה רק מדרבנן, הברכה שלפניה. אבל מברכים לאחריה ברכת המזון, כי זה מהתורה, מברכים את זה, אבל הם לא מברכים את כל הברכות, אלא רק שתיים. יש ארבע ברכות שמברכים בברכת המזון. אזן את העולם כולו, נודה לך, אחרי זה יש לנו ובני ירושלים, יש לנו שם מי רחם נא השם אלוקנו, והברכה הרביעית זה ברוך אתה שמלוקן מלך העולם, הקל הטוב ומטיב לכל שבכל יום ויום, ברכת הטוב והמטיב. עכשיו, ברכה הרביעית של הטוב והמטיב, אנחנו עוד נראה בעזרת השם בהרחבה, שאותה תקנו את הברכה הזאת ביבנה, זה ברכה שתקנו מאוחר יותר. אבל שלוש הברכות הראשונות הן מהתורה. ברכות מאוד, יש להם חומרה לאמירה שלהם. בכל זאת לא צריך לברך את כל השלוש ברכות, אלא מספיק שמברך שתי ברכות. ברכה כיצד? ברכה ראשונה מברך אותה כתיקונה. ברכת הזן מברך מי ברוך אתה השם לוקן מלך העולם הזן את העולם עד ברוך אתה השם הזן את הכל, את כל הברכה הזאת מברכים. וברכה שנייה פותח בברכת הארץ, אומר נודה לך השם לוקנו וכולי, אבל וכוללים בוני ירושלים בברכת הארץ. את בוני ירושלים הם כוללים בתוך ברכת הארץ, מה שכותב כי שני הברכות האלה הן דומות. אז גם פה אתה מקצר בברכת המזון. במה דברים אמורים? אתה יודע למה צריך כל כך לקצר? בעושים בשכרן. הם לא רק מקבלים אוכל מהבעל הבית על תמורת זה שהם עובדים אצלו, הם עוד מקבלים שכר. לכן הם צריכים לחסוך יותר זמן ולא לא להאריך מדי בברכת המזון. אבל עושים בסעודתם. אם עוד כל מה שמקבלים זה רק סעודה, אבל הם לא מקבלים עוד שכר, אז מברכים כתיקונה. או שהיה בעל הבית מייסב עמהם בסעודה, אוכל איתם, אז נראה שהוא לא מקפיד, גם הם יברכו את כל ברכת המזון, אז גם כן מברכים כתיקונה. למדנו במשנה שחתן פטור מקריאת שמע. מאיפה המקור לזה? אז כבר למדנו לאל, והגמרא חוזרת על זה שוב. רש"י פה כותב, כבר פירשתי בפרק ראשון בדף י"א עמוד א'. תנו רבנן, בשבתך בביתך, אז, ודיברת בם, תדבר, תקרא קריאת שמע, אם אתה יושב בבית, אתה לא עסוק בדבר מצווה, בשבתך בביתך תקרא קריאת שמע. פרט לא עוסק במצווה. אם אתה עכשיו עסוק במצווה אחרת, אתה פטור מקריאת שמע. ובלכתך בדרך, דווקא אם אתה עכשיו עוסק בדרך פרטית בשבילך, אז אתה חייב קריאת שמע. פרט לחתן, שהוא לא עוסק באמת בפועל במצווה עכשיו, אבל הוא תרוד על עסקי בתולים, כמו שרש"י כותב. ולכן הוא פטור גם כן מהמצווה. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה, פטור מקריאת שמע, כי הוא תרוד בעסקי בתולים. ואת האלמנה, ועל אם הוא נושא את האלמנה, הוא חייב, כי אין לו את הטרדה הזאת. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך אתה רואה בפסוק שאדם שעוסק במצווה פטור מן המצווה? אמר רב פאפה, כתוב כאן, בשבתך בביתך או בלכתך בדרך. אז כי דרך, בשבתך בביתך זה כמו בלכתך בדרך. מה הדרך? כמו שאדם שהולך בדרך, למה הוא הולך? בשביל דבר הרשות, הוא ממהר לאיזשהו מקום לסדר עניינים והכל. אף אחד נעמי, גם בשבתך בביתך, הכוונה שהוא כרגע יושב בשביל עסקי הרשות, אבל אדם שעוסק בדבר מצווה לא חייב לקרוא קריאת שמע. ואת שאדם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך חייב בקריאת שמע, אבל אם הוא עוסק במצווה הוא פטור. שואלת הגמרא, מי אמר שאדם שהולך בדרך הוא הולך לדרך הרשות? הרשות? מי לא עסקינא דקאזי לדבר מצווה? אולי בלכתך בדרך, אתה הולך בדרך מצווה, ובכל זאת אתה חייב בקריאת שמע. ואפילו אחי כאמר רחמנא ליקרא, התורה אומרת שיקרא קריאת שמע. אז אם כן, גם אדם שהולך ועוסק בדבר מצווה יהיה חייב לקרוא קריאת שמע. מתרצת הגמרא, אם כן, שמדובר פה גם באדם שהולך לדבר מצווה, למה קרא בלכת? דיברת בם בשבט ובלכת. מה זה בלכתך בדרך? זאת אומרת, אתה הולך בשביל עצמך, לכן אתה חייב בקריאת שמע. מה היא בלכתך? שמע מן הבלכת, דידך ודמחי, ואת אז אתה חייב בקריאת שמע. הדמצווה, אבל אם אתה הולך לדבר מצווה, או שאתה עוסק בדבר מצווה, פטירת, אתה פטור מקריאת שמע. אז רואים מפה שאדם שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. שואלת הגמרא, אחי, אם אדם שעוסק במצווה פטור מקריאת שמע, מהי עירי הכונס את הבתולה? למה רק אדם שמתחתן עם בתולה פטור? אפילו כונס את האלמנה הנמי, הוא גם עוסק במצווה, אז שיהיה פטור מקריאת שמה. מתרץ את הגמרא יש הבדל. הכה, אדם שמתחתן עם בתולה, תריד, הוא תרוד על עסקי בתולים, כמו שרשי פירש. ולעומת זאת, הכה, לגבי אדם שנושא אלמנה, לא תריד. הוא לא תרוד בתרדה הזאת, לכן הוא חייב בקריאת שמה. שואלת הגמרא, זה העניין שהוא תרוד, חשבת שזה בגלל דבר מצווה. אם זה עניין של תרדה, אם משום תרדה, אפילו תבע ספינתו בים נמי, אדם שתרוד בגלל אובדן פרנסה שלו יהיה לו, אז גם כן נאמר שיהיה פטור מקריאת שמע, מה זה תרדה שזאת? למה אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אבל, איזה תרדה זאת? בכל זאת הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה. גם בקריאת שמע הוא חייב. יש מצווה אחת שהוא פטור, לא בגלל שהוא תרוד. חוץ מן התפילין, הוא פטור בגלל שהרי נאמר בהם פאר, והאבל מתגולל באפרו, אז הוא לא מתאים שהוא יניח תפילין שזה פאר. איך אנחנו רואים שתפילין נקראים פאר, שנאמר יחזקאל, כשהוא היה אבל על אשתו, אומר לו הנביא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא היה בעצמו נביא, פארך חבוש עליך וגומר, אתה כן תניח תפילין, לא כמו כל האבלים שלא מניחים תפילין. אבל בכל אופן, התורה, הנביא קורא לתפילין פאר, אז זאת אומרת, אבל שמתגולל באפר לא יכול לשים על עצמו פאר. לכן הוא פטור מן התפילין, אבל במצוות קריאת שמע הוא חייב. למה? הוא הרי תרוד. אתה אומר שמי שתרוד פטור מקריאת שמע. אומרת הגמרא, נכון, יש פה שילוב של שני דברים. גם תרוד וגם במצווה. האמרי, הטעם, אדם שתרוד באבל, הוא תרוד תרדה דרשות. אז זה לא פטור אותו מקיום מצוות. שימחל ויסיר את התרדה, יתאמץ להסיר תרדה מליבו ויקרא קריאת שמע. אולי על ידי קריאת שמע באמת הוא יזכה להתנחם. אבל האחה, חתן שהוא תרוד במחשבת בילה, אל תזיז את התרדה הזאת. עד הרבה, שימשיך להיות תרוד בזה, זה תרדה דמצווה, ולכן הוא פטור מקריאת שמע. עוד מספרת המשנה על דבר שרבן גמליאל הורה, הוראה אחת, והוא בעצמו מסיבה מסוימת נהג לא כמו שהוא הורה, והוא הסביר גם למה. רחץ לילה הראשון שמתה אשתו, אחרי שקברו אותה, אשתו מתה באותו יום שהיא מת, שהיא נפטרה, היא נפטרה. אותו יום שהיא נפטרה, קברו אותה, ובלילה רבן גמליאל הלך לבית מרחץ והתרחץ. עברו לו תלמידה, ואיך אתה מתרחץ? לילה אחרי הקבורה והפטירה, לימדתנו רבנו שאבל אסור לרחוץ. אמר להם רבן גמליאל, זה שאבל אסור לו לרחוץ, כי זה אסור לו שום תענוג. אבל איני כשאר בני אדם, הסתניס אני, הוא היה ענוג ומפונק. שאצלו אם הוא לא מתרחץ, זה לא מונע ממנו תענוג, אלא זה עושה לו צער. אז אדם כזה, לפי דעתו, היה מותר לו להתרחץ. דבר נוסף שהוא עשה אחרת משהו נתן הוראה, וכשמת עבדו, קראו לו טווי, טווי עבדו של רבן גמליאל, עבד כנעני הוא היה, לא עבד יהודי. עבד כנעני, הכוונה עבד לא יהודי. קיבל עליו תנחומים, אנשים באו לנחם אותו, והוא קיבל תנחומים, כמו על אחד מהקרובים, לא עלינו. אמרו לו תלמידיו, מה, אתה מקבל תנחומים על העבד? לימדתנו רבנו שאין מקבלים תנחומים על העבדים הכנענים, כדי שאנשים לא יחשבו, הוא אומר תוספות, אנשים לא יחשבו שהוא היה ישראל, ויבוא להתחתן עם זרעו. לא יבוא להתחתן עם, זרעו, עבד כנעני אסור לישראל להתחתן עם משפחה של, של עבדים. אמר להם, זה סתם עבדים, אבל אין תו יעבדי כשאר כל העבדים. כאשר היה, הוא היה תלמיד חכם, ולכן עליו מותר לקבל תנחומים, ולגבי העניין שאנשים יבואו ויחשבו שאפשר לנסה, לא, צריך לפרסם את זה באמת שהוא עבד כנעני. עוד הלכה, חתן, הוא בעיקרון פתום מקריאת שמה כמו שאמרנו, אם הוא נושא בתולה. אבל אם הוא רוצה לקרוא את קריאת שמה בלילה הראשון אחרי החתונה, קורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם, שהוא יכול לכוון אפילו שהוא תרוד, ייטול. לא, זה דרך גאווה. גם אם אתה יכול לקרוא, לכוון קריאת שמה, אל תקרא. אבל היום להלכה אומרים שמכיוון שרוב האנשים הרי, כתוב בפוסקים, רוב האנשים הרי קריאת שמה, לצערנו הרב, לא כולם זוכים לכוון. אז אדם שחתן לא יקרא קריאת שמה, זה מראה כאילו, שמה, תמיד אני מכוון, אבל עכשיו אני לא יכול, אז לכן אני לא אקרא קריאת שמה, אז זה הופך להיות יוהרה. לכן חתנים היום כן קוראים קריאת שמה, כי כל הציבור, הלוואי שכל הציבור יכוונו, בדיוק הוא שלא יקרא, הוא יכול לכוון בערך כמו שכולם מכוונים. טוב, שואלת הגמרא, רבן גמליאל רחץ לילה אחרי שאשתו נפטרה ונקברה. מה הייתה מד רבן גמליאל? מתרצת הגמרא כסבר שכל החיוב של האנינות מהתורה זה רק ביום הראשון. אבל הלילה שלאחר מכן, אנינות לילה, יש איזה מחלוקת, רש"י מביא במסכת זבחים, יש שתי דעות, האם אנינות לילה היא מהתורה או מדרבנן, דף צדיק ט' עמוד ב', זה מובא בזבחים המחלוקת הזאת, והוא סובר כמו הדעה, שהלילה אחר כך, האנינות, זה שהוא חייב בדין עונן, לנהוג באבלות, זה רק מדרבנן, וזה לא מהתורה. תכתיב, רק ואחריתה כיום מר, יום אחד מרירות של אבלות, צריכים לנהוג, אבל כבר בלילה אחר כך לא צריך לנהוג דין אבלות. עכשיו, לא צריך לנהוג דין אבלות מהתורה, אבל מדרבנן כן צריך. אבל במקום מסתניס לא גזרו ברבנן. אדם שמאוד מצער אותו, אם הוא לא מתרחץ, לפי דעתו של רבן גמליאל, לא גזרו שיעזרו לו להתרחץ, לכן הוא התיר לעצמו. למדנו במשנה שרבן גמליאל היה לו עבד תווי. ורבן גמליאל נתן הוראה לתלמידים שכשמת עבד כנעני שלהם, לא יושבים עליו שבעה ולא מקבלים עליו תנחומים. אבל כשמת תווי עבדו, קיבל עליו תנחומים. ואז הוא אמר להם שהוא תלמיד חכם, חולי. תנו רבנן, עבדים ושפחות כנעניים שמתו, אין עומדים עליהם בשורה. כשחוזרים בית הקברות, אז מובא, במסכת כתובות דף ח', מובא כל הסדר, שהיו עומדים בשורה, כשאבלים חוזרים מבית קברות, היו סביבם, עושים שורה. ואין אומרים עליהם ברכת האבלים. הם היו עושים אחר כך סעודת הבראה, כמו שהגמרא מספרת גם כן בכתובות, והיו אחרי זה מברכים ברכה ברכת האבלים. גם זה מובא בכתובות, רש"י פה גם כן מציין ששם זה מובא כל הברכה. אז עליהם, על העבדים, אין אומרים את הברכה הזאת. וגם לא אומרים תנחומי האבלים. מעשה, ובאמת מת הפעם שפחתו של רבי אליעזר, ונכנסו תלמידיו לנחמו. על זה שהיא מתה. כיוון שראה אותם, עלה מהר לעלייה כדי שלא ינחמו אותו. רוצה לרמז להם שעל העבדים לא מנחמים. ועלו אחריו לנחם אותו. ראה שהם מועלים אחריו לקומה השנייה. נכנס לאנפילון, זה כזה מין חדרון לפני הטרקלין. נכנסו אחריו גם לאנפילון. אז הוא ראה שהם נכנסו לאנפילון, אז הוא ברח, נכנס לטרקלין, נכנסו אחריו גם לטרקלין. טוב, פונה אליהם רבי אליעזר ואומר להם, אמר להם, כמדומה אני שאתם נכווים בפושרים, הייתי בטוח שאם רמז קל, אפילו במה הם פושרים כבר יהיה כביכול קביעה. אבל חשבתי שתבינו את הרמז, שאני לא רוצה לקבל תנחומים על, על השפחה הזאת. עכשיו, יהיה אתם נכווים אפילו בחמי חמין, אני רואה שאתם לא מבינים גם רמז כל כך גלוי, אני בורח לפה, בורח, בורח, ואתם רצים אחריי, אתם לא מבינים? לא כך שניתי לכם, עבדים ושפחות כנעניים שמתו, אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים. אלא מה אומרים עליהם? כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, שנחסר לו על ידי שהם מתו. כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו, הכנענים שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, שלא יהיה לך את ההפסד הזה. עכשיו בעניין הספד, תניה הידך. עבדים ושפחות, אין מספידים אותם. רבי יוסי אומר, אבל קצת מותר, אם עבד כשר הוא. אומרים עליו, הוי, עבד, הוא היה איש טוב ונאמן, והוא נהנה מיגיעו. אמרו לו לרבי יוסי, אם כן, אתה כל כך הרבה משבח אותו, את העבד הזה, מה הנחת לקשרים? אנחנו יודעים שבהספד צריך מאוד להיזהר, לא להאריך מדי הרבה בהספדים. אפילו לאדם כשר, צריך להיזהר על כל מילה שאומרים. מצד אחד, חכם אסור להמעיט בהספד שלו, אבל גם צריך להיזהר לא להרבות מדי הרבה. אז הוא אומר, אם אתה, את השבחים האלה אומרים גם לקשרים, אז זה נראה מדי הרבה כבר לשבח כל כך הרבה את העבד. תנו רבנן, אין קורין אבות אלא לשלושה מהאבות הקדושים. איזה? אברהם, יצחק ויעקב אבינו, אבותם. אחרי זה ראובן, שמעון, לוי, כבר לא נקראים אבות. ואין קורין אמאות אלא לארבע אמאות, שרה, רבקה, רחל ולאה. שואלת הגמרא, אבות מה איתם? מה? למה לא קוראים גם ראובן אבינו? אני לא יודע, אולי אני באמת מהצאצאים של יהודה, למה נגיד ראובן אבינו? זה הסיבה? אילמה משום דלא ידעינן אם מראובן קעתינן, אנחנו לא יודעים אם הגענו מראובן, אי משמעון קעתינן, שבאנו משבט שמעון, ולכן אנחנו לא אומרים ראובן אבינו, אי אחי, אמאות נמי. אז באמת, שרה כולנו נכדים של שרה, רבקה כולנו נכדים של רבקה, אבל רחל ולאה, לא כולם נכדים גם של רחל וגם של לאה, אז אולי גם על רחל ולאה, יחי אמאות נמי לא ידעינן אם רחל קעתינן, אם לאה קעתינן, גם באמאות אנחנו לא יודעים אם אנחנו מגיעים מרחל ומלאה. ובכל זאת אנחנו קוראים להם אמאות. אלא אומרת הגמרא, עד האחה חשיבי, עד יעקב אבינו, חשובים הם לקרוא להם אבות. תפי לא חשיבי, אבל מכאן ולמטה הם לא נחשבים לקרוא להם אבות. וחשיבות מסוימת לקרוא אבות. פעם היה גם תואר כזה, היו אומרים על בן אדם, אבא. לא דווקא הבן, לא דווקא הבן היה קורא אבא. אבא זה היה שם של תואר, מה שאומר כמו שהיום אומרים, מר או מרת, אז פעם היו אומרים אבא פלוני, אמא פלונית. אז לכן אומרת הגמרא, תניא אידך, אם אנחנו מדברים על עבדים ושפחות כנעניים, אין קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית בלשון של חשיבות. אבל את העבדים של רבן גמליאל היו קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. שואלת הגמרא, מעשה להסתום, אתה בא להגיד סיפור שהלכה למעשה זה לא כמו ההלכה שאתה אמרת מקודם? אומרת הגמרא, לא. הם מתכוונים להגיד לנו עוד הלכה. משום דחשיבי, העבדים של רבן גמליאל נקראו אבא או אמא, בגלל שהם היו חשובים. וזה בא להגיד לך שאם זה עבדים או שפחות כנעניים חשובים, כן אתה יכול לקרוא להם בשם של כבוד. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? הפסוק אומר, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. אני אברך אותך ככה בחיים שלי, ובשם שלך אני אשא את כפיי. מה הפירוש פה? כן אברכך בחיי, זו קריאת שמה. למה? יש כמה פירושים. בספר מלוא הרועים הוא כותב שכשאדם אומר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא צריך לכוון, זה ראוי שיכוון, שהוא מוכן למסור את נפשו למען קדושת השם. בחיי אני אברך אותך. מוכן למסור את הנפש, זה קריאת שמה. בשמך אשא כפיי, זו תפילה. בשמך אשא כפיי זו תפילה, כמו שכתוב נישא לבבינו אל כפיים, שאדם משים את נפשו בכפו, כמו שמובא בחז"ל הקדושים. תפילה זה מרומז בכפיים. בשמך אשא כפיי אני מתפלל לשם השם, וזו תפילה. דרך אגב, גם לגבי קריאת שמה שאומר המלוא הרואים, כן אברכך בחיי, באמת אנחנו רואים בהמשך של קריאת שמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז זה מרומז פה, בחיי, שאדם מוכן למסור את נפשו למען קדושת השם. ואם עושה כן, אדם שקורא קריאת שמה ומתפלל, עליו הכתוב אומר, פסוק אחר כך כתוב, כמו חלב ודשן, דברים משובחים תסבע נפשי. ולא עוד אלא שנוכל שני עולמים. עולם הבא, אבל גם עולם הזה. העולם הזה והעולם הבא שנאמר, וספתי רננות, לשון רבים, יעלה אל פי. אני ארנן ואשמח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זאת אומרת, זו השקעה טובה. להשקיע בתפילה, להשקיע בקריאת שמה, אתה זוכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. עכשיו הגמרא מביאה פה רשימה של תפילות שהיו האמוראים מתפללים בסיום תפילת 18. אדם שמתפלל 18, בסוף התפילה יש רשות לבקש תחנונים, כל אחד לפי מה שהוא צריך. אז התפילות שהם מתפללים זה התפילות הבאות. רבי אלעזר, בתר דמסיים צלותי, אחרי שהוא מסיים את התפילת 18, אמר אחי, תפלל את התפילה הזאת. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשכן בפורנו. פורנו זה כמו שבפורים, על שם מה הוא נקרא? על שם הפור, על שם הגורל של המן. שתשכן בגורלנו אהבה ואחווה ושלום ורעות. זה הכלי מחזיק ברכה הטוב ביותר. המהרש"א מסביר שזה עניין גם של שלום בית בין איש לאשתו. ותרבה גבולנו בתלמידים. ותצליח סופנו אחרית ותקווה. כותב רש"י, שתהיה אחריתנו טובה ונראה מה שקיווינו. ותשים חלקנו בגן עדן. ותקננו בחבר טוב. ויצר טוב בעולמך. ונשכים בבוקר ונמצא שייחול לבבנו להירא את שמך. בלילה, וכשאנחנו קמים בבוקר, נמצא שתמיד אנחנו רק מערערים הרהורים טהורים להירא את שמך. שלא יתגבר עלינו יצר הרע חלילה לערער דברים שאנחנו לא מעוניינים בהם. נמצא תמיד ביום שבלילה הרהרנו באמת הרהורים טהורים. צריך להתפלל על זה ביום. ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. שתבוא לפניך לספק את צרוכנו ואת קורת רוחנו לטובה. זאת הייתה תפילה של רבי אלעזר. רבי יוחנן, בתר דמסיים צלותי אמר אחי, והם מפלל את התפילה הזאת. ירצון מפניך השם אלוקינו, שתציץ בבושתנו, בבושה שאנחנו מתביישים, ותביט ברעתנו, כותב רש"י, תדע, ריבונו של עולם, ותיתן לבך ברעה הבאה אלינו, הבאה עלינו, ותתלבש ברחמך, ותתכסה בעוזך, ותתעטף בחסידותך, ותתעזר בחנינותך, ותבוא לפניך מידת טובך וענוותנותך. טוב. רבי זרע בתר דמסיים צלותי, אמר אחי, הוא היה מתפלל את התפילה הזאת. יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שלא נחטא, ולא נבוש, ולא נקלה מאבותינו. רבי חייא בתר דמצלי, אחרי שהוא היה מסיים את התפילה, הוא אמר אחי, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתהי תורתך אומנותנו. תורתך אומנותנו, הכוונה שאדם מנצל כל רגע לתורה. ואל ידווה ליבנו, שלא יהיה להם צער, לא יהיה לאדם צער בלב. ואל יחשכו עינינו. רב בת ארצלותי אמר אחי, אמר את התפילה הזאת, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות. חילוץ עצמות הכוונה תזרז את העצמות. כמו שהפסוק אומר בישעיהו, ועצמותיך יחליץ. שאדם יהיה מזורז בעצמותיו, כתוב בגמרא במסכת יבמות דף קב עמוד ב', שזאת הברכה המעולה ביותר. עניין כנראה של בריאות. חיים שיש בהם יראת חטא. חיים שאין בהם בושה וכלימה. חיים של עושר וכבוד. חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. אומרים בדרך צחות, כבר התפללנו על יראת שמיים, למה עוד פעם? אומר, אחרי שאדם כבר יש לו עושר וכבוד, הוא צריך להתפלל תפילה מיוחדת על יראת שמיים. חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. דרך אגב, יש שאומרים את התפילה הזאת כל פעם שבת לפני ראש חודש. זה נקרא שבת מברכים. ומסיימים להגיד, בזכות תפילת רב אמן סלע. אז שמעתי, כאלה שמסתכלים בכל מיני ארכיונים, שהמקור של זה שאומרים בזכות תפילת רב אמן סלע, זה שבאחד מהסידורים היה כתוב בסוף, תפילת רב, שזאת היא תפילת רב, כמו שאנחנו רואים פה שזה מה שהיה מתפלל רב. אז מדפיסים אחר כך ראו שכתוב תפילת רב, לא הבינו מה זה. אז הם הוסיפו בזכות תפילת רב, אמן סלע. ויש כאלה היום שאומרים בזכות תפילת רבים, אמן סלע. טוב, בכל מקרה, הזכות של הרב והזכות של הרבים, בוודאי זכות גדולה שהתפילות תתקבלו. טוב, רבי, בת ארצלותי אמר האחי, אחרי שרבי סיים את התפילה שלו, הוא אמר בסוף התפילה, את התפילה הבאה, ירצו מפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו. שתצילנו מעזי פנים, שלא יתגרו באנשים עזי פנים, ומעזות פנים, שלא יוציאו על הבלז של ממזר, מאדם רע, שאדם שיש לו תחבולות ומזימות, ומפגע רע, מכל מיני פגעים ומקרים רעים של הזמן, מיצר הרע ומחבר רע שאני לא אלמד ממעשיו, ומשכן רע, שלא כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו, אז שלא אלקה איתו ביחד, ומשטן המשחית, ומדין קשה, ומבעל דין קשה, שלא יתבע אותו לדין מישהו קשה, בין שהוא בן ברית, אדם שהוא נימול בברית מילה, ובין שאינו בן ברית. עכשיו, את התפילה הזאת התפלל רבי, למרות שעל פי דרך הטבע לא היה לו תרדה מאנשים שיציקו לו. ואף על גב דיקאי מקצוצי עלי דרבי, קצוצי הכוונה שוטרים. אנטונינוס המלך העמיד שוטרים שישמרו על רבי שאף אחד לא יוכל להזיק לו. ובכל זאת רבי הבין שהמקום הנכון להתפלל זה באמת לפני הקדוש ברוך הוא, ולא לסמוך על כוחות הטבע, כי גם בכוחות הטבע יש מגבלות, אבל הישועה של הקדוש ברוך הוא היא בלי גבול, והיא תמיד יכולה לשמור ולהגן על כל אדם. עד כאן דף תזיין.